מה שלומכם? אנחנו קראנו לשיעור הזה נפש הפרשה, ואנחנו נעסוק בעזרת השם כל פעם באיזושהי עבודה פנימית שבאה לידי ביטוי מאיזשהו נושא שצף ועולה מן הפרשה. כשיעקב אבינו בורח מעשיו אחיו ומגיע לחרן, אז הוא מגיע לארץ בני קדם. וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. כן? ואז הפסוק אומר, נאספו שם כל העדרים וגדלו את האבן מעל פי הבאר, וישקו את הצאן וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. תגידו, חשבתם פעם למה זה היה ככה? מה הסיבה שהייתה אבן גדולה על פי הבאר? חסות מפני נחשים, מזיקים וכו', אבל בשביל זה לא צריך אבן גדולה. מספיק גם יריעת עור, גדי עיזים, עם חבל קשור מסביב.
שודדים.
שודדים, שלא ישדדו את המים. יכול מאוד להיות, שלא ישדדו את המים.
ילדים
קטנים שלא ייפלו.
בהמות
שלא ייפלו. בער הוא בדרך כלל גבוה. אנחנו נענה על השאלה הזאת בהמשך, תזכרו את השאלה הזאת. כן. והתשובה לשאלה היא תמונה בפסוק הבא שעוד לא קראנו אותו, ואנחנו תכף נקרא אותו. יעקב הוא בורח מביתו בעקבות סכסוך עם אחיו. האדם הקרוב ביותר אל יעקב, האח שלו, רוצה להרוג אותו, אח שהיה איתו באותה בטן. נכון, עברו ביניהם כמה וכמה דברים, בכורה, סכסוך כזה או אחר, לקח את הברכה מכאן, לקח את הברכה משם, אבל אחרי הכל, אחים תאומים. ויעקב בורח מפני אחיו, מפני עשיו, נמלט, חסר קול, כי במקלי עברתי את הירדן. מעמד הנפש של מישהו שהוא נמלט, כשאח שלו רוצה להרוג אותו בעצם, וגם כמעט מצליח, לפחות לפי המדרש, הוא שלח את אליפז שכמעט הרג אותו, בדרך כלל מעמד הנפש של מישהו כזה, הוא מעמד נפש מאוד מאוד מתגונן, מאוד חשדן, מאוד מאוד חושד, מי רוצה לתקוף אותי, מי רוצה לקחת אותי, הרגע כמעט הרגו אותי, הרגע כמעט חיסלו אותי. יעקב ממש נאלץ לברוח, אנחנו רואים מתחילת הפרשה שהוא בעצם הולך אל הלא נודע מבחינתו. אם יהיה אלוהים ימדי, הוא שמרני בדרך אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, הוא הולך אל הלא נודע ומתפלל ונודע נדרים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו ויציל אותו. אבל לכאורה, המצב שבו יעקב נמצא, זה מצב שאמור היה לעורר ביעקב המון המון חשדנות, המון חוסר אמון כלפי הבריאות. מי יודע מה יעשו לו, לאן יקחו אותו, אדם חסר קול שהגיע, אין לו שום גב, לא ארץ, לא משפחה, עלול להיות מועד לכל פרעה ולכל נזק. ויעקב בורח מאחיו. ואף על פי כן, מיד כשהוא מגיע לבאר, הוא משתמש באותו פועל. ויאמר להם יעקב, אחי מאין אתם? ואמרו מחרן אנחנו. אחי, הוא לא מכיר אותם. הוא לא ראה אותם מעולם. ובכל אופן הוא פונה אליהם בתואר, אחי. אחים שלי. אני אוהב אתכם. מאיפה אתם? מתעניין בהם. בשלומם. הם מעניינים אותו, האנשים האלו. אכפת לו מהם. קורא להם בלשון אחי. אני רוצה טיפה, לפני שנמשיך קצת לעבור בדף, על כל כך הרבה אחים, אני הבאתי פה רק חלק, אבל כל כך הרבה אחים יש בתורה, כשהאח הראשון שמוזכר, זה ביומר אדוני אל קין, אי אבל אחיך, ביומר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, זה מקום של אימות. כן? אח רודף אח, אח הורג אח, אומר כאן התולדות יצחק על בראשית, וכששאלו הקדוש ברוך הוא אי אבל אחיך, כלומר למה הרגת אותו, השיב, השומר אחי אנוכי, והוא מלשון שמרים, לא מלשון שמירה, אלא מלשון שמרים. כלומר, וכי שמרים של אחי הייתי, שיהיה הוא כיין הטוב, ואני כשמירי היין, לזה הרגתיו. כלומר, דווקא המקום הראשון שאנחנו פוגשים את האחים, בתוך, בספר בראשית, הוא מקום של מאבק, שבו אח אחד מרגיש שהוא כמו השמרים, או כמו הפסולת של, של האח השני, ומשם זה רק הולך ומדרדר, עד למצב פה שעשיו רוצה ממש, שיקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. זה לא שעשיו אומר, טוב, יקרמו, אבא שלי ימות, אני ארוג את יעקב. הוא מזכיר את המילה אחווה אצל יעקב, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. עד לשם מגיעה הרצחנות של עשיו, ואם כן, יעקב היה אמור להיות מאוד מאוד חשדן, מאוד מאוד זהיר, לא לתת אמון באף אחד שלא נראה, לא בדקת אותו באלף ואחד בדיקות וחקירות. ואף על פי כן, כמו שהזכרנו, יעקב מדבר בלשון נעימה וקורא להם אחי. ואחרי כן, הוא לא מסתפק בזה, אלא אומר להם, מה קורה? למה אתם לא עובדים? תחיל לספר לו סיפורים, אנחנו לא יכולים, עד שיבואו כולם, נגדול את האבן. פתאום מתבררת כאן התמונה החברתית. רבותיי, הסיבה שהם שמו את האבן על פי הבאר, זה בגלל שהרועים האלו לא סמכו אחד על השני. הם פחדו שכל אחד יגנוב את המים מהשני. ולכן הם מצאו פתרון. אנחנו נשים פה אבן מספיק כבדה, שרק כולנו ביחד נוכל להזיז אותה, ואז כל אחד יוכל לבדוק את השני. אחרי שכולנו ביחד נביא אותה, נזיז אותה, וכולם ביחד ישתו, כולנו גם ביחד נחזיר אותה ונלך. למרות שזה יגרום להם עיכוב בעבודה, וכל אחד צריך לחכות לשני, ואיזה שעות של ביטול זמן, זה לא משנה. כי אני לא סומך עליך, אני לא יכול להשאיר כאן את הבאר שנייה אחת פתוחה, כי אני יודע שהרועה שיבוא לפניי לא ישאיר לי מים. הוא ייקח את הכל לעצמו. אז הם נמצאים בכזה מצב, בחרן, מתברר שלבן הוא לא חריג שם בחרן. הוא לא הרמאי היחיד, כולם שם הרמאי, זה צורת ההתנהלות. צורה מאוד מאוד כוחנית, כל אחד לוקח מה שהוא יכול. אז מתברר שלבן הוא לא חריג שם. ופתאום מגיע להם איזה מין יעקב כזה, אומר להם, אחי, אחים שלי, איפה האחווה ביניכם? איפה הנעימות ביניכם? למה אתם חושדים כל מיני אחד בשני? מה הסיבה הזאת שאתם לא סומכים? מה הסיבה שאתם מתעכבים כל כך ולא רואים את הצון? בואו, תפתחו. וכיוון שיעקב הוא כל כך מלא אחווה, אין לו בעיה, הוא לבד, לגול את האבן מעל פי הבאר. הוא לבד לוקח, מה החשד הזה? מה השנאה הדדית הזאת? עכשיו, זה דבר פלא. זה דבר פלא שאדם שהוא נרדף על ידי אח שלו, הוא ייתן אמון באחרים ויקרא להם אחים. זה אומר שהסימפתיה והאמון באנשים אצל יעקב אבינו, זה לא איזה משהו ש... טוב, ככה במקרה זה טקטי. זה משהו שהוא במהות של יעקב. יעקב אבינו, יכולים להחזב אותו ולרדוף אחריו, לסנוע אותו ולרצות להרוג אותו, הוא אף פעם לא יפסיק להאמין ולתת אמון באנשים שלידו. ולקרוא להם אחי. זה כל הזמן הולך וסובב את יעקב. האחווה הזאת היא כל הזמן קיימת בו. ולכן יעקב אבינו, הוא קורא לאנשים הללו, לאותם רועים, הוא קורא להם אחד. עכשיו תראו עד איפה זה משפיע. תראו לאן זה מגיע. יש פסוק בפרשה, פסוק מאוד קשה. זה ממש מזמין אותנו לעבודה נפשית מאוד מאוד משמעותית. יש פסוק מאוד קשה. אני אקרא לכם את הפסוק, תגידו לי מה קשה בו, בסדר? כשראובן חוזר עם הדודאים, נכון? אז רחל אומרת לו, תביא את הדודאים. אני רוצה אותם. אומרת ללאה. אז לאה אומרת לה, זאת אומרת, אני אקרא את הפסוק. בתומר לה המעה, כן, מי אומרת למי? לאה אומרת לרחל. בתומר לה, המעט קח תכת אישי, ולקחת גם את דודאי בני? מה קשה בפסוק הזה? איך? מצוין! את לא מתביישת להגיד כזה דבר לאלי רחל? מי נתן לך את יעקב? היא נתנה לך את בעלה, היא נתנה לך את יעקב. ככה להגיד לו, המעט קח תכת אישי, כי לקחת גם את דודאי בני. רחל נתנה לך את הסימנים, לא מזמן, היא נתנה לך את הסימנים, בזכותה את בכלל התחתן. ככה להגיד לרחל? חלילה, מה זה נגמר? זה... אנחנו פה בתוך השבע שנים, מקום מה זה? אתם יודעים מה אומרים הפרשנים? שרחל, כשגילתה ללאה את הסימנים, היא לא גילתה לה שבעצם היא הייתה אמורה להיות אשתו של יעקב. היא לא גילתה לה. היא לא גילתה לה בעצם שיש כאן החלפה. היא שמה לב שלבן הולך להחליף, ואמרה ללאה, את יודעת מה, אני רואה שאתה הולך להתחתן עם יעקב, אז תדעי לך, אני רוצה ללמד לך, שמעתי באופן כללי שאישה יהודה, הסימנים הרי, אתם יודעים מה היו הסימנים? חלה נידה בדלקת הנר. זה היו הסימנים. כן? וואלה, אני חושב שאישה יהודיה, היא כבר פרישה חלה, וגם יש הלכות נידה, וצריך להגיד גם להדליק נר. ככה שמעתי שאימא של יעקב הייתה עושה, אז תעשי את זה גם את. סיפרה לזה כביכול, כי בדרך אגב, ולא גילתה לה שאלה הסימנים המוסכמים, הסודיים בינה לבין יעקב. כלומר, לאה מעולם לא ידעה שרחל מסר לה את הסימנים. יש דעה כזאת. ואז הוא מסביר את הפסוק. אמרת לה, מה? לוקחת לי את בעלי? אני שמחה שגם את הצטרפת, מצוין, אבל למה את משתלטת לי? ורחל שותקת. זה מסביר באורך אחר לחלוטין את כל מידת השתיקה של רחל בכלל. למה רחל היא נקראת השתקנית? שבט בנימין, יש לו, האבן שלו בחושן זה הישפה, יש פה ויודע לשתוק. רחל שותקת, את הסוד הכי גדול, היא לא מגלה ללאה. ללאה. אבל יותר מזה, מניין היה לרחל את הכוח הזה? מאיפה? כי כשהבעל שהיא עתידה להתחתן איתו, זה יעקב, שהוא כל הזמן מעורר את האחווה ואת האחווה ואחי, קורא לבני חרן, אחי, אפילו שאח שלו רדף אותו, הוא כל הזמן הולך עם האחווה, זה משפיע גם עליה. אז אומר המדרש, אמרה רחל לעצמה, עכשיו תיכנס ותיכלם אחותי, אחותי תתבייש, עמדה ומסר לה את הסימנים. נשאל כולנו, מה זאת אומרת? אם רחל באה ללאה ואומרת לה, תשמעי, באמת, יעקב צריך להתחתן איתי. אבל אבא שלנו עושה כאן החלפות, אז קחי את הסימנים. איזה מין חתונה זאת? אז לאה, היא גם כן מתביישת. אבל אם בעצם רחל גילתה ללאה את הסימנים באופן סמוי, היא לא גילתה לה שהיא מגלה לה. היא אמרה לה, תשמעי, ככה עושים, וזה תעשי ככה, נראה לי, יהיה לך טוב. אז באמת, היא מנעה מלאה את הבושה. וזה מניין לרחל, מכוח אחווה העצום של יעקב. אם יעקב כל כך אכפתי וכל כך מלא אהבה ואמון, אפילו כלפי רועים מחרן, אז מה, רחל תהיה אכזרית כלפי אחותה? אז רחל מתמלא אהבה כלפי אחותה ועושה משהו שהוא באמת לא צפוי, באמת לא מצופה מאף אישה לוותר על בעלה, עושה אפילו גם את הדבר הזה. תראו עד איכן מגיע האחווה הגדולה של
יעקב.
של יעקב, מה? איך רחל יכולה? כן, התשובה לדבר הזה היא יכולה להיות אחת משתיים. או שתלמד שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. כלומר, נוח לו לרחל שהיא לא תתחתן עם יעקב, זה לא שלאה הייתה, לאה הייתה צדיקה גדולה גם כן. אבל נוח לו לרחל שהיא אפילו לא תתחתן עם יעקב, ובלבד שאחותה לא תתבייש. או שנאמר שרחל הייתה כל כך בטוחה באהבתו של יעקב אותה, שהיא ידעה שבסופו של דבר יעקב לא יוותר עליה. יעבוד עוד קצת.
לא, אבל זה מבחינת רחל, מה זה מבחינת יעקב,
שהוא
לא רוצה להתחתן עם
לאה. הדברים האלה הולכים ומתבררים, אתה רואה. מתברר שבסופו של דבר כתוב, ויאהב גם את רחל מלאה, אהב גם את לאה. הנה, ממנה עיקר הבית. אז זה לגבי האחווה הזאת. נכון, למה רימיתני? כן, בסדר, למה, אני איתך, אני עבדתי בשבילך בשביל רחל. אתה עכשיו תתן לי את לאה. אז הוא אמר לו, בסדר, תעבוד עוד 7 שנים, תקבל גם את רחל. הוא מקבל מיד את רחל, זה לא שהוא צריך לחכות עוד 7 שנים. הוא קיבל מיד את רחל, ורק אחר כך עבדת 7 שנים. זה ברור שיעקב לא רצה את הדבר הזה, זה ברור שלכתחילה לא תכנן את זה. רחל היה נגלה, ולאה היה נסתר. יש עולם נגלה ועולם נסתר. העולם הנגלה, יעקב רוצה את רחל, אופס, והנה היא לאה. יש נגלה ויש נסתר. העיקר זה מה? מה העיקר? העיקר זה דווקא עולם הנגלה. העולם החינוכי, אבל צריך לדעת שבמציאות יש גם דברים נסתרים, דברים פנימיים שהם מאוד משמעותיים. לאה נכנסה לבית יעקב באופן נסתר, ואף על פי כן ממנה עמדה רוב המשפחה.
יעקב אבל גילה אותה מבוקר,
הוא לא אמר ללאה, אמר לדעתך? אתה רואה שהוא לא גירש אותה, נשאר איתה. גם יעקב הבין את זה, שאם, והנה היא לאה, אז כנראה שככה צריך להיות. יעקב אומר, טוב, אז אני צריך גם את לאה. ואחרי זה הוא גם רואה את זה, לאורך הזמן, שהנה, מלאה עומדים לו כל הבנים, המלוכה והכהונה.
הכל מלבן, שהוא לא נתן לרחל לשוב, להתחתן איתו, אמר לה, לבן הוא האישה
העיקרית.
זה לא
רחל שהיא מרמה, היא חופה להביע. עכשיו בואו נראה איך יעקב ממשיך להשפיע אחווה על הסביבה שלו. כן, אז לבן אוסף את יעקב אליו, ואחרי חודש לבן אומר לו, הכי הכי אתה ועבדתני חינם. זה מעניין. ממתי לבן מחלק כאלה תארים? הכי אתה ועבדתני חינם. זה גם כן השפעה של יעקב על מי? על לבן. כלומר, יעקב מצליח לתקן גם את בית לבן. גם בבית לבן יעקב מכניס רוך, יעקב מכניס נעימות, יעקב מכניס דרך ארץ. זה לא שהוא עזר לתקן את לבן לגמרי, לבן נשאר השאר, אני עובד אבי. אבל עדיין, לראות מה שהיה, פתאום לבן מתחיל להתנסח באיזושהי הכי הכי אתה, ועבדתני חינם. הכינוי הזה פתאום מדביק גם את לבן. כן? אז זה, זאת ההדבקה כבר השנייה. אתם תכף תראו עד איכן דברים מגיעים. אולי אני אקרא לכם פה את ה... כן? אומר הרמב"ן כאן, וכאשר ראה שהיה יעקב מתעכב שם ומתפרנס מאשר ללבן, אמר לו, אחי, 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 אחי אתה ותעבדני חינם, כי ידעתי כי מעתה תעבוד אותי, כי איש מוסר אתה. וגם אני רוצה שתהיה עבודה שתעבדני בחינם, ולא מזכורת. פתאום לבן מתעורר, אתה איש מוסר. זה שאתה איש מוסר, אז גם לא נעים לי לנצל אותך באופן לא מוסרי שתעבוד לי בחינם. כלומר, הנוכחות של יעקב, המוסרית שלו, הנוכחות של יעקב, האחוותית שלו, פועלת ומתחילה, מגלגלת גם השפעות על אחרים. והדבר הזה מופלא ביותר, במיוחד מהמקום שממנו יעקב יצא, מקום של חוסר אמון, מקום שאח שלו רוצה להרוג אותו, מקום של בריחה, של כמעט מוות. יעקב לא מאבד את האמונה בנשמות של כל האנשים האלה שסובבים אותו. עוד שנייה, רגע, בוא טיפה נתקדם, ואז אני אתן לכם לנשון. והדבר הזה אולי בא לביטוי בצורה המשמעותית ביותר, ביחס של יעקב לבניו. תראו, אדם יש לו, נולדים לו ילדים, וילד, זה באמת מציאות מאוד מיוחדת. כי אתה ממש, גם לאמא, גם לאבא, הנה, היה כאן היום שתי בריתות, נולד תינוק קטן, הרמת אותו, החזקת אותו, האמא העניקה אותו, גידלת אותו, הלבשת, אכלת, זה ממש עובר ירח אמו, ואחרי זה בגילאים הבאים, זה ממש... מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה של נתינה והשפעה בלתי פוסקת של הורים לילדיהם, נכון? זה... בכל אופן אומרים חז"ל שיש גיל שבו האבא צריך לשנות יחס. להפסיק לקרוא לילד ילד, להתחיל לקרוא לו אח. איזה גיל? אתם יודעים איזה גיל זה? חז"ל לא נוקבים במספר, הם נוקבים בשלב. שני שלבים מוזכרים בחז"ל. שלב ראשון, אחד זה יותר לבנות, השני יותר לבנים. אצל בנות, כשהבת מתחילה לנדוד את הבגדים של אמא שלה. אמא, חצי יצלח נורא יפה לי, אני יכולה לקחת אותה הערב. אופס. כבר היא כמו אחות. ואצל בן, אומר, כשהוא מגיע לכתפיים. אומרים חז"ל, בנו של אדם, כיוון שהגיע לכתפיו, נעשה לו כאחיו. אז זה לא שעכשיו הילד יבוא לאבא שלו ויגיד לו, אהלן אחי, מה העניינים? מה? כן, זה. אלא הכוונה שאם עד עכשיו צורת העבודה ביניהם, בין האב לבין הבן, הייתה בצורה של מרות וסמכות, האבא אמר משהו, אז התקיים. אומרים במליצה, משנכנס אב, ממרתים בשמחה. עכשיו זה יותר שותפות והתלבטות ביחד, ונתינת מקום לילד, וסוג של נתת לו מרחב ועצמאות. ממי למדנו את זה? מיעקב? אומר כאן יעקב, ויאמר, אחרי כן, כי מששת את כל כלי, מה שמצאת מכל כלי ביתך, שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו. מי זה האחים של יעקב? המדרש אומר, אחרי זה גם כתוב, ויקרא יעקב לאחיו בסוף הפרשה. כתוב, ויקרא יעקב לאחיו לאכול לחם, נכון? כך כתוב? מה? כן. אומר כאן, ויזבח, בפסוק נ"ד, ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכלו לחם ויעלימו בהר. אומר המדרש, ויקרא לאחיו לאכול לחם. יעקב היה לו אח אחד, ולחם הוא לא רצה, הוא היה עם הלוואי שהיה הורג אותו. הוא לא, בטח הוא לא נתן לו שום לחם. אלא מי הם האחים האלו? אומר כאן רש"י, אלו בניו שהיו אחים לו לשעת צרה. אז זה מעמד נפש כזה. מעמד נפש של אחווה שמסוגל גם לתת לבנים את המקום כמו אחים. יעקב מדביק בזה גם את הבנים שלו. באחווה הזאת, באמונה בהם, הוא מאמין בבנים שלו. הוא מגדל אותם, נותן להם כוח, הוא נותן להם עוצמה, הוא סומך עליהם, הם לעזר לו בעת צרה. זה, ככה יעקב באמת מגדל אותם בשבטי יה. הם גדלו לא מתחת לסינר של יעקב, אלא הם גדלו להיות גיבורים וגדולים, כי יעקב האמין בהם, ומהר מאוד הוא קרא להם אחים. לאסף, הרי באמר שם, זהו, הוא יגיד, לאסף, תשמע, הילדים רכים, מצון עלות, אני לא יכול לזה. זהו, הוא מוכר לאסף. אבל בני ובני, גיבורים. גיבורים כיוצא בו, צדיקים כיוצא בו. מאבא כזה יוצא יהודה, יוצא לוי, יוצאים שמעון, יוצאים שבטים, כמו שצריך. אבל השיא...
הגיל של שני המולדים
האלה ירד. כן. אפילו מבחינה פיזית, מבחינת הגובה. הם מגיעים לגובה המוגדר, כן, נכון.
גם הבנות.
נכון, 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 נכון. בסדר, אנחנו יודעים, הדורות מתקדמים. גם הילדים, זה כמעט נתון שרוב הילדים יותר גבוהים מההורים שלהם. יותר גבוהים. יש כאלה שאומרים שזה בגלל חוץ לארץ וארץ ישראל. הדורות שנולדו בחוץ לארץ, אז יותר נמוכים. והדורות של ארץ ישראל, ארץ ישראל היא מגדלת את בניה, אז הם... זה מתאים שיהודי בארץ ישראל יהיה לפחות 1.80 מטר, לא פחות. זה לא, לא שייך פחות. טוב, לאט לאט אנחנו... השיא אבל של האחווה הזאת מופיע בפרשה הבאה. אנחנו כבר, כיוון שאנחנו רצים על כל האחי אחי אחי הזה, אז כבר נגיע גם לפרשה הבאה, למפגש של יעקב עם עשיו. הפסוק אומר, כן, עשיו, יצחק, יעקב, סליחה, מגיע, והוא מפעל הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אצילי נינה, נכון? ויראה יעקב מאוד ויצר לו וכו'. היום אומר יעקב, אצילי נינה מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אם על בנים. זה פסוק מאוד קשה, כי להגיד אצילי נינה מיד אחי, מיד עשיו, או שזה מיותר, או שזה סתירה. אז על המיותר אומרים חז"ל, מכאן שאדם צריך להתפלל בצורה מדויקת. אדם רוצה להתפלל, תתפלל בדיוק מה אתה רוצה. אל תתפלל באופן כללי. תגיד, אני רוצה להינצל מיד אחי, מיד עשיו, יעקב מפרט. אבל עדיין זו סתירה בפסוק. למה אתה מזכיר את האחווה כשאתה מדבר על עשיו? תשובה, תראו כמה אומר, יש כאן, הבאתי כאן ספר עץ הדעת טוב, על גם פרשת וישלח, במקור, מה שכתוב 45 ליד. לא, זה אחד המקובלים. ואתה איני שואל ממך, אומר את הדעת הטוב, רק הצלת הנפש בלבד, ולא עוד. יעקב אומר, רק תציל את הנפש שלי, לא רוצה שיקח את הרכוש עשיו, שיקח את זה, רק שלא לא יהרוג. ולא עוד, אלא שאינה הצלה רחוקה מן השכל. כן, שלא יהיה בכוחך להצילני. למה? כי הרי אחי הוא, עשיו הוא אח שלי, ובנקל תוכל להפוך את ליבו שיאהבני. אבל על כל זה, או עם כל זה, צריך אני להתפלל על זה, כי אף על פי שהוא אחי, הוא גם עשיו הרשע. וזה שכתוב מיד אחי, מיד עשיו, הקדים האחווה ואחר כך את שמו. וגם הפסוק שנית במילים מיד, להיותם שתי טענות הופכיות. כלומר, יעקב אבינו בעצם מתפלל פה שתי תפילות. או פותח כאן שני מסלולים. חזל אמרו דורון, שלושה, חזל אמרו דורון תפילה ומלחמה. אבל יעקב אבינו פותח כאן שני מסלולים. מסלול אחד, מסלול של עשיו, רשע, מלחמה. מסלול שני, מסלול של אחווה. ועל זה הוא מתפלל. הוא מתחיל לעורר בקרבו את רגשות האחווה כלפי עשיו. עשיו זה אח שלי. עשיו הוא אחי. יצאנו מאותה רחם, יצאנו מאותה בטן. ומן הראוי שבין אחים תהיה אהבה. ומן הראוי שבין אחים תהיה אחווה. ומן הראוי שיתעורר רגשות האחווה בינינו. והוא מפעיל על עשיו ארטילריה של אהבת אחים. עוד פעם, בו בזמן הוא גם נערך לקרב. הוא חוצה את המחנה, אומר, חוץ שזה לא יעזור, כי הוא גם רשע עשיו. אבל הוא גם אחי. הוא גם אחי, ויעקב הוא אלופה, הוא יודע, באמת, לא בטקטיקה, לתת אמון ולאהוב אפילו את הרועים מחרן, ואפילו הוא ברח מעשיו, אבל אחרי זה הוא חוזר חזרה לעשיו, הוא מפעיל כלפיו ארטילריה של אהבה לעשיו. אהבת אחווה. יעקב גם יודע אחרי זה גם להתנתק ממנו, זה לא שהוא נשאר איתו אחר, הוא אחרי זה להגיד לו, בסדר, כל אחד מאיתנו ייפרד. אבל בזמן הזה, הוא מסתכל על עשיו כאח. והוא אומר המדרש, זה עזר. עשיו בא ונשק את יעקב. אומרים חז"ל שיעקב את כל האהבה לעשיו העביר אליו בשבע השתחוויות, הוא השתחווה שבע פעמים, כל השתחוויה הוא העביר לו פולס של אהבה. אהבה, עוד אהבה, עוד קרבה, עוד קרבה, עד שהוא הפך לו את הלב. ואז, כשמישהו אוהב אותך כל כך, אתה רוצה? להחזיר לו. מי נשק את מי? עשיו את יעקב. יעקב לא נשק את עשיו. יעקב כבר את כל האהבה, את כל האחווה, העביר אליו בהשתחוויות. עשיו, כך אומר השם משמואל, עשיו מחזיר לו חזרה בנשיקה. אומר כאן, רש"י כאן מביא את המדרש הזה. תראו, רש"י הרבה פעמים מביא מדרשים, הוא מביא כאילו מחלוקת במדרש, לא כאילו, הוא מביא מחלוקת במדרש, אבל הוא בעצמו מכריע. הוא בעצמו מכריע, באופן סמוי. כי רש"י כאן מביא, ויחבקהו, נתגלגלו רחמיו כשראה הוא משתחווה כל ההשתחוואות הללו של עשיו, ואחרי זה וישקהו, על וישקהו יש נקוד, נקודות. נקוד עליו. ויש חולקים בדבר הזה בברייתא דספרי. יש עוד הרשו נקודה זו לומר, שלא נשקו בכל ליבו. הנשיקה ככה מהפה ולחוץ. אבל אמר רבי שמעון בן יוחאי, שהוא תמיד רואה את הנקודה הפנימית, אמר הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. באופן כללי עשיו שונא את יעקב. אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה, הוא נשקו בכל ליבו. מאיפה זה הגיע? מהאחווה של יעקב. יעקב הפעיל עליו את האחי הזה, את האחי מאין אתם, והצליח להפוך לו את הלב. בכוח האהבה. עכשיו, קודם כל אני אומר את הדבר הזה, אני פותח את הדבר הזה בינינו. אהבת אחים זה דבר חשוב מאוד. לא עלינו מה שיכול להיות בגלל שנאת אחים. אנחנו ראינו, בדיוק הרב ביגון דיבר על זה היום בזה, כן, שפעמים המריבות הכי גדולות זה דווקא בתוך המשפחה. יכול להיות לפעמים ייסורים וצער גדול, אבל כגודל הנפילה ככה גם גודל הנחת שיש להורים כשהאחים הם ביניהם באהבה ואחווה ושלום ורעות. ואהבת אחים זאת אהבה, יש בה מרכיב שהיא אהבה שאינה תלויה בדבר. אנחנו תמיד נשאר אחים, אנחנו קרובי משפחה. אתם יודעים שאיש ואישה הם לא קרובי משפחה? שם, אתם מבינים את הדבר הזה? לפעמים אתה הולך בכל מיני בדיקות, הולכים נגיד ללדת, אז עושים שם מילוי תופס לאישה. ואז שואלים את האיש ואישתו, אתם קרובי משפחה? אתה צוחק, אנחנו נמאס דבר, אנחנו נשואים, מה? לא, לא, האם אולי אתם בני דודים, אתם כאלה? איש ואישה הם לא קרובי משפחה. הם נשואים, אבל לא קרובי משפחה. אין קרבת בשר. דרך הילדים כן, אבל הם כבר, הם יכולים לראות, אפשר גם להתגרש, אפשר גם לפרק את הקשר הזה. כן? אבל אח ואחות, או אח ואח, זה דבר שאי אפשר להתיר אותו. זאת אהבה מסוג מיוחד. שאתה מפעיל כלפי מישהו אהבה, ואתה אומר לו, אני אוהב אותך, לא בגלל שום דבר אחר בו, אני אוהב אותך כי אני אוהב אותך. יעקב מגיע אל הרועים, הוא לא מנסה למצוא חן ביניהם, הוא לא מתחנף, הוא רואה רועים, הוא אוהב אותם, קורא להם אחי. יש לו אמפתיה בסיסית לכל אחד ואחד, וזה משפיע. זה פתאום נותן לרועים, שהתחלנו איתם, איזושהי תחושת אמון, שיש מצב שאנחנו פותחים את הבאר ולא חושבים כל הזמן שמישהו יגנוב לשני. אולי כאן הבאר תשמש את כולנו ונאמין אחד בשני ולא נגזול. וזה פועל על הבנים שלו, שיעקב מאמין בהם כמובן, וזה אפילו פועל על עשיו, שממנו הוא ברח ואותו הוא גם כן מצליח להפך. אז זה קודם כל נכון ברמת, אני אומר, כל אחד מאיתנו, יש לו בטח אחים, אחיות, זה הזמן ככה להעמיק את האהבה המיוחדת הזאת וגם להכיל אותה לעוד מעגלים. אנחנו יודעים שגם מערכת יחסים בין איש לאישה יכולה להיקרא פתחי לאחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. יש מימד שבו הקשר של איש ואשתו הוא גם כן קשר של אחווה, שבו יש משהו שהוא אהבה שאינה תלויה בדבר. אז זה קודם כל ברמת עבודת הנפש האישית, זה הזמן להתחזק ולהתבונן בתוך החי הזה. איפה אני פוגש בתוך מערכות היחסים שלי מערכות של אחווה. של מישהו שאני אוהב אותו כמו שהוא, בלי שהוא נותן לי משהו, בלי שאני, אלא אני מפעיל עליו את האחווה. סיפר לי פעם תלמיד, שאבא שלו תלמיד חכם, תלמיד חכם, גם בקווי האישיות אדם מאוד עדין, אבא שלו. פעם אחת הם הלכו, היו באיזושהי עיר, חנו באיזשהו מקום, והם, בלי ששמו לב, הם חסמו מישהו. כשהם חנו, הם חסמו מישהו. כשהם חזרו מהסידורים אחרי שעתיים, המישהו הזה כבר חיכה, התברר שזה לא מישהו, זה כמה מישהוים, והם גם קצת עבריינים. החברה האלה, חיכו להם עם סכין ביד. סכין. אתה חסון, אתה... אז הוא ככה הסתכל מה אבא שלו יעשה וזה. אז הוא אומר שאבא שלו ממש בא אליהם באהבה גמורה, אתם צודקים, אני מצטער, אני מבקש מכם סליחה. הוא אומר, כאילו מישהו שפך עליהם דבש. פתאום... אחי, לא, לא קרה שום דבר, מה זה, אחי, את הסכין, אין בעיה, רק תזיז את האוטו, ולא, רגע, הגענו, וככה. אמיס אותם, אמיס. יש כזאת אפשרות. אנחנו רק ישר הולכים למקום, מאיימים עליי, אדוני, אבל יש אפשרות שאתה מפעיל על השני אהבה, אהבה, אחווה, אתה באמת מאמין שהוא אחיך, וזה מהפך אותו. זה ברמה הפרטית של האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, אבל אנחנו יודעים שכל מה שהראה לאבות, סימן לבנים. ויעקב, יעקב אבינו, הוא לא רק יעקב אבינו, אלא הוא גם בעצם עם ישראל. כל מה שקורה ליעקב, זה בעצם זהר אנפין של מה שקורה ויקרה לאומה הישראלית. אם יש עם בעולם, שהוא צריך להיות העם הכי חשדן, העם הכי ספקן, העם הכי סקפטי, העם מריר, העם שהוא זה, זה עם ישראל. כלפי הגויים הכוונה. מה לא עשו לנו הגויים? רצחו אותנו, אנסו אותנו, גזלו אותנו. ההיסטוריה מלאה, נהר של דם יהודי, מתחילתה ועד סופה. אנחנו יכולים לסמוך על איזשהו גוי? מה? לא, אנחנו... הנקודה היא כזאת, שהייעוד שלנו, הייעוד של עם ישראל, כי ותיב התפילה יקרה לכל העמים, והייעוד של עם ישראל זה להיות לב שבאיברים. כלומר, להיות מחובר לאיברים ולרומם אותו ולהנפיח בהם חיים, להאמין בהם. להאמין, כן, שהגויים האלה יכולים להיות יותר מתוקנים. הם יכולים להפסיק לגזול ולחמוס אחד השני, יכולים להיות יותר מתוקנים, להאמין בכוח שקיים בהם, שהם יכולים להיות מתוקנים. רק אם עם ישראל יאמין בהם, אז גם יוכלו להיות מתוקנים. אנחנו נאמין בהם אחרי כל מה שהם עשו לנו? אחרי שהם רדפו אותנו ורצו לרצוח אותנו, אנחנו נקרא להם אחים? כמובן שהם לא אחים, אנחנו, אחים זה רק לא עושה מעשה עמך, אבל ביחס הבסיסי, כן. כן. זה הרב מבאר את זה המון המון באורות התחייה, שהלאומיות הישראלית היא לאומיות אוניברסלית. התכלית של הלאומיות של עם ישראל זה לא רק בשביל שאנחנו כאן נקים כאן מדינה, ודאי דבר גדול מאוד, אלא יש כאן תכלית נוספת, אולי תכלית אפילו עליונה מהתכלית הראשונה, אולי נמוכה, תלוי בדעות השונות בסוגיה בעיניי, אבל יש תכלית נוספת ודאי משמעותית, שזה להיות לב לאיברים כולם. לב לאומות כולם. בשביל זה צריך דבר בסיסי להאמין בהם. להאמין שיש איזשהו טוב בסיסי שקיים באנוש, באדם, שאפשר לחלץ ולהוציא אותו. ודווקא אנחנו, שכל כך סבלנו מאומות העולם, והיינו צריכים, יש אומות שאתה יכול לראות את זה עליהם, שהן אומות חשדניות, אומות מרירות, אומות שלא מאמינות, אומות כאלה שסבלו הרבה, אז הן רק כל הזמן דואגות לעצמם. אפשר עכשיו לראות את זה אצל הערבים בעיקר, שהם יוצאים משעבוד של הרבה מאוד שנים, וזה, הם כל הזמן דואגים לעצמם, וככה הכל כזה, שום שיתוף פעולה עם הניסיון, איזשהו ניסיון תרבותי. יש כאלה עמים שהם... זו צורת ההתנהלות שלהם, או עכשיו בדרום אפריקה, או באפריקה, כן, דרום אפריקה זו דוגמה טובה, הפושים שיוצאו שם, יצאו שם משלטון האפרטייד, זה לא שהם הרימו שם איזה מדינה לתפארת, עם הרבה מאוד מרירות, הרבה מאוד תסכול, והם רק עסוקים בלשדות את הלבנים שם, ולהחריב את המדינה שלהם בעצמה. אז על אחת, כביכול, על אחת כמה וכמה, עם ישראל, שכך היה צריך להתנהג כלפי אומות העולם, ולא היא, כי אנחנו תלמידיו של יעקב אבינו. ששורש האהבה למציאות כולה תאמון אצל יעקב בשורשו, ולכן הוא יכול לקרוא לכולם לחי. אז זה קודם כל, כלפי אומות העולם. אבל כמובן, עוד יותר מזה, ועוד יותר מזה במעגל הפנימי ביותר, וזה כאן מה שאומר העץ הדעת טוב, זה קשור גם למהלך הגאולה שלנו. מתי עם ישראל יגאל? כשנתחיל לקרוא אחד לשני, אחי, כשתהיה אחווה, כשתהיה אהבת חינם. אהבת חינם בין איש לבין רעהו, בתוך עם ישראל, היא תהיה הסימן לבוא הגאולה. אולי נקרא פה כמה משפטים מהפירוש שלו כאן. ויאמר להם יעקב, במראה הנבואה אמר אל הרועים מנהיגי השם, אחי מאין אתם? כי אין בכם כוח לראות צאן ישראל, בהליכתם להשיבם בתשובה גמורה. אז אמרו, אנחנו מהגלות שנקרא חרן, בלשון חרון אף השם. אני מדלג, ויאמר להם, הכל תלוי בידכם. כי אם חרף השם בעמו והכניסם בגלות הנקראת חרם, הנה הקדוש ברוך הוא רחמן עם הטובים, ומלבן עוונות ישראל, כן? ואני פה קצת מדלג, ונחזור אל ענייננו, זה ארבע שעות מלמטה, ונחזור אל ענייננו כי זה אומר, עד אשר יאספו כל העדרים ויתקבצו לגאולה אחת בלב אחד, ויסירו שנאת חינם מביניכם, ולישובו עוד לכסלה, יתקיים בהם ואסירותי את לב האבן מבשרכם, אז והשקינו הצון ממעייני הישועה, ולישובו עוד לכסלה וכו'. עודו מדבר עמם, יראו בנבואה את יעקב אבינו, כי כיוון שעם ישראל ישובו בתשובה, מהי התשובה? שהם יהיו באסיפה אחת, באהבה בלכידות, תכף יגאלו. לפי שהגלות היה על שנאת חינם של אחי יוסף, שמחרו לעבד, דרך אגב תשימו לב בפסוקים, כן? קין אמר, השומר אחי אנוכי, ויוסף אמר, את אחי אנוכי. מבקש, זה, כן? יוסף הוא מתקן האחווה הגדול. עוד נדבר על זה. קין הוא מקלקל האחווה, הראשון שהרג את אחיו, ויוסף זה הראשון שרצו להרוג אותו, והוא הצליח לתקן את האחווה. לכן זה חי אנוכי, חי אנוכי אותו דבר. מאיפה יוסף למד את זה? מאיפה יוסף למד לתקן את האחווה? הרי ברא חכים ולאה, כי יוסף הוא בן זקונים לאביו. אבא שלו מסר לו את כל סודות האחווה. אבא שלו מסר לו את הסוד איך אפשר להפוך לבבות שרוצים להרוג אותך, להפוך אותם חזרה להיות אחים שלך. את החי אנוכי מבקש. כן? לפי שהגלות היה על שנאת חינם של אחי יוסף שמחרו לעבד, ומאז התחילה שנאת חינם בישראל, יהודה ויוסף וכולי. אבל אתה, שנאספו כולם יחד, ישראל ויוסף ויהודה, הפך מהפירוט שהיה בימי רחבם וירובעם, אז רחל, האמא של יוסף, תקום ותתפלל על כולם, ויגאלו, כמו שכתוב, כל ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה, כי גם שאר השבטים שהסירו שנאתם מן יוסף, יקראו אז כולם בניה, אמן ואמן. שנזכה לאחווה, אהבה, שלום ורעות.